יום שני, פרשת תרומה. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברי מוסר שלמד המגיד משון וביאנקה גלינסקי מגוי שישב מולו ברכבת בנסיעה מביאליסטוק לליטא, לוורשה, סליחה. מה הוא עשה ברכבת הזאת? אז הדרכים, זה היה לפני מלחמת העולם, מלחמת העולם השנייה. זה היה ימים כבר שהרגישו שהולכת לפרוץ מלחמה, אז הראש השיבר בברום יפן, הוא בקש ממנו שייסע להעביר את הבעלות של הבניין הישיבה בטאבו. זאת אומרת שבאה מלחמה משמשים ובאים, ושתהיה הוכחה שהבניין שלנו הוא לא עלה בדעתו, אומר רבי אנגל גלינסקי, מה יעלה בגורל הבניין והלוחמים גם יחד רחמון אל אצלן. בכל אופן, אז כמה שהיה מסוכן לנסוע, זה היה חובה לנסוע, אז הוא קרא לי ואמר לי, אתה קטן קוימו, תחשבו שאתה ילד, אז תיסע לברשה. טוב, אז הוא אומר, יצאתי מהחדר שלו, אני יוצא לדרך, נרשעים לקחתי כסף, מה מידת הביטחון? כן, נמצא עם כסף זה בעיה, חוכמה אני נמצא בלי כסף. הכסף שהיה לי, הוא אומר, השגתי כרטיס רק לתחנה אחת. אני נמצא רק תחנה אחת, אבל בנוחות רבה, כי זה המחלקה הראשונה. הוא אומר, למה רכשתי כרטיס למחלקה הראשונה? כי השנייה ושלישית היו תפוסות בגלל חיילים פולניים שנסעו לחזית. אותם חיילים, הוא אומר, הביאו המון, במרכאות כמובן, המון תועלת אחר כך. כשפרצו הגרמנים לפולין, אבל לא בזה מדובר עכשיו. הוא אומר, אני עולה, נהנה בינתיים, איזה פאר, איזה אדר, מימי לא נסעתי במחלקה הראשונה, מולי יושב גוי, ויושב מולי גוי, והוא מסתכל עליי, מה אני עושה שם? נראה מכובד, עשיר, מעונב, יש לו אוזניות, אוזניות תקועות באוזניים, אין לי מושג מה שומע, הרבה אומר רבי אנגל גלינסקי, אבל אני לא מעוניין לשמוע. אני פותח ספר ולומד. טוב, אז הוא שומע קריאות מבחוץ, על אחד שמור שהוא מנגיד לו עם הפוכית, איזה יופי. בוא תראה. טוב, לא התעניינתי מה קורה, גם הוא גוי מולי לא התעניין, עד שהכרטיסן, ההוא שעשה את הביקורת נכנס. הוא אומר, מה איתכם? לא הולכים לשמוע את הנגינה של הנגן מהפוכית? יש שם מישהו שמנגן יפה. הגוי מסיר את האוזניות והבאה של בוז, והוא אומר לו, מפוחית, אתה יודע מה אני שומע עכשיו? אני שומע את התזמורת הקאמרית שבפריז. אני אעזוב אותה ואלך לשמוע איזה נגינה של נגן רחוב ששורק במפוחית. וככה הוא חוזר ושוקע שוב באוזניות שלו. הרכבת מייצר בבת אחת, הוא אומר, טוב עשיתי שקניתי כרטיס רק לתנר, רק לתחנה אחת. המסילה התקלקלה, כולם צריכים לחזור. נו, לפחות דרך לארוכה, רק תחנה אחת. חזרתי ואמרתי לראש השיבה שלא סידרתי את העניין של הטאבו, אבל שמעתי מוסר מגוי שישב מולי ברכבת. מה המוסר? סיפרתי לו על הגוי והאוזניות, על הנגן עם הפוכית שהסתובב ברכבת וניגן. וכולם הלכו לשמוע אותו וסיימתי. הגוי לא עזב את האוזניות שלו בשביל מנגינת רחוב חובבנית, כבר מחובר לתזמור את הקאמרים בפריז. אז גם אנחנו לא נעזוב את המנגינה של העולם הבא בשל המנגינה מנגרש על העולם העלובה, הירודה. עד כאן, מתוך הספר רבי יעקב ויימר. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים. הסיפור היומי, סיפור שסיפר הרגון רבי צחוק זילברשטיין שליטה. סיפור מופלא מהעיר לונדון שהתפרסם לפני כמה זמן. לאחר מחשבה אומרת ברב זילברשטיין, חשבנו למחות אותו. אבל כששטחנו את הדברים לפני מורה נגרח קניבסקי, אמר שיתכן שזה נכון ולא צריך למחות. אז מה הסיפור אתם שואלים? הסיפור התחיל שבאחד מבתי מדרשות בעיר לונדון חלץ אחד המתפללים את התפילין, הניח אותם על השולחן, הלך להם בספר. כשהוא חוזר אחרי כמה דקות, הוא נדם להיווכח שהתפילין נעלמו, אף אחד לא יודע איפה הם נמצאים. פתאום הבריק במחור רעיון, הוא ניגש למנקה הגוי שהיה חדש שם בעבודה, רק כמה ימים, שאל אותו אם הוא ראה תפילין על השולחן, הוא לא ידע. על מה הוא מדבר בכלל, הוא לא ידע מה זה תפילין, רק הוא הגדיר לו. שתי קופסאות עם חוטים שחורים, המנקה אמר, כן, כן, הוא זרק את זה לפח, ראה בטוח שזה אין לזה חשיבות. בעל התפילין נחרד לנפשו, מהיר לצאת החוצה, הזדעזע לראות המשאית של הזבל, יוצאת כבר משם, אחרי שלקחו את זה, הוא רדף אחרי המשאית, עד שהוא הגיע לאתר האשפה, ששם עוקרים את המשאית. בשער עומד שומר, היה גוי כמובן, זה לא נתן להיכנס, אמר לו, על פי החוק, אסור לך להיכנס למקום הזה. היהודי בכה, סיפר לו במה מדובר, שלשל לידיו סכום כסף שיסייע לו. טוב, זה כבר דיבר עליו. אמר לו, תחכה, אני לחפש. בין לבין אמר יהודי שהתפעל להצלחתו של כל מי שיסייע להשגת התפילין. הגוי אמר ועשה, אחרי זמן הוא חזר עם התפילין בידו. עם השבת הרידה לבעליה. לא היה קץ לאושרו של היהודי הלונדוני, ואז השומר הגוי פנה אליו, הוא ביקש לסתבר את איזה דבר סתר, הוא ביקש שאף אחד לא יודע מה הסיפור שהוא הולך להשמיע לו. אני סיפר אותו גוי, נשוי לאישה יהודיה רחמונה ליצלה. שאבא שלי נפטר לפני כמה זמן, וכמה לילות לפני זה, הוא מגיע בחלום לאשתי עם פנים זועפות, והוא אומר לה, למה לא לומדים משניות לעילוי נשמתי? האישה, אשתי מאוד נבהלה, סיפרה את זה לבעלה, סיפרה לי. הבטחתי לכם, אסדר את העניין, אבל כמובן שלמחרת שכחתי, בעלי עלה בו עוד פעם, וככה הוא פונה לבעלה, ושוב מבטיח, ושוב שכח. אתמול מספר אותו גואל היהודי שאיבד את התפילין. אבא התגלה פעם השלישית, ועכשיו החלטתי לסדר את העניין. והנה התגלגל שבאתי לפה, אני רואה שאתה יהודי טוב, אני מבקש ממך, תיקח חזרת הכסף, ובשכר זה תלמד משניות לעילוי נשמת אבא שלי אבי, לעילוי נשמת אבי אשתי. ככה מבקש אותו גוי. והוא אומר, אני מקווה שתזכור את זה, ואם לא, ואבא של אשתי, יבוא שוב בחלום, זה לא יהיה טוב. סיים ככה באיום. עד כאן הסיפור, אז אמר וילברשטיין, כשהתעורה לו קושייה עצומה, איך זה יכול להיות שאם נתנו לאבא רשות מהשמיים להתגלות לבת שלו בחלום, איך הוא לא ניצל את ההזדמנות להזיר אותה מזה שהיא נשואה לגוי? האם לימוד משניות היה חשוב לו יותר מהעובדה שהבת שלו נשואה לגוי? הרי האבון הזה נזקף על גבו של אבא שלה, והוא נענש על זה. הרי הרש"י על הפסוק, והוציאו סנר על פסח בי סוביו, מביא את המדרש אולי, שראו גידולים שגידלתם. לכן הוא רצה למחוק את הסיפור הזה. אבל רב חיים קניבסקי אמר שיתכן שבשמיים ראו שאין סיכוי שהאבא יצליח להשפיע על הבת שלו ועזוב את הבעל הגוי שלה. ולכן נתנו לו רשות לבקש ממנה שילמדו מה בשנות לילה נשמתה. שזה הוא כאן יכול. אז רב חיים כן היה בדרך שלא צריך למחוק את הסיפור. ורב זילברשטיין הזכיר בדבריו גם את עניין התפילה של בעל התפילין. הוא אמר שיתכן שבזכות זה התגלגלו העניינים כך שלימדו משניות לעילוי נשמת אבי האישה. עד כאן הדברים הנפלאים שפורסמו בגיליון כל ברם. ואנחנו משכים מדוע פרשת שבוע, ויקחו לי תרומו. הגאון רבי בצלאל ג'ולטי, זכר צדיק לברכה, רבה של ירושלים, סיפר מעשה מיוחד, כן, זה על הפסוק ויקחו לי תרומו, ורש"י מביא את הדברים המפורסמים, את המדרש, הגמרא, לי לשמי. הגאון רבי בצלאל ג'ולטי, זכר צדיק לברכה, רבה של ירושלים, סיפר מעשה מיוחד על תרומה לשם שמיים. זה כשחפץ חיים רצה להדפיס את הספר שלו, ספר המצווה קוצר, במהדורה מיוחדת. שזה היה צריך נדים, שיקח על עצמו את הצעות של ההדפסה, אבל היו לו כמה תנאים. תנאי ראשון, שרק אדם אחד ייתן את הספר כסף ולא כמה. תנאי שני, שהנדיב לא ירצה שהשם שלו יהיה לספר. ותנאי שלישי, שהנדיב עצמו יפנה אליו, ולא שהחפץ חיים יפנה אל הנדיב. החפץ חיים שלח שליח לאמריקה, שיחפש תורם מתאים, שיענה לתנאים האלה. כשהגיע לאמריקה ומתקף במחלה, אותו שליח הרופאים אמרו שרק בפלורידה יש רופא מומחה שיכול לטפל בו. כשהגיע לנמל בפלורידה, ניגש אליו יהודי, קיבל את פניו ואמר לו, אני עומד כאן, כדי שאם אני אראה יהודי חרדי, אני אוכל להזהיר אותו, שלא יאכל כאן במסעדה החרדית כביכול. כי זה מסעדה של רפורמים, ואני מזמין אותך להתארח אצלי לשבת. טוב, בין לבין הוא כבר התעניין אצלו למה בא לפלורידה, והוא מספר לו את הסיפור עם התורם לחפץ חיים ועם המחלה. אותו מערך שמע ואומר, אני מעוניין לתרום, אבל בתנאי שאני תורם הכל, שלא יזכר שאני אתורם. זה היה לפני שהשליח אמר לו את התנאים של החפץ חיים. טוב, השליח כמובן ראה בזה ממש מויפס מן השמיים, איכשהו בדיוק אומר את התנאים שהחפץ חיים רצה. והוא נתן לו אותו גביר, נותן לו $1,000, זה היה סכום עתק באותם ימים. והוא נרפא מהמחלה, טיפל לו מחלה, נרפא ממנה בעזרת השם, וחזר לחפץ חיים. בכסף הזה באמת הוא הדפיס את הספר מצווה קוצר. הסיפור לא נגמר, רבי סי. עברו מאז שנים רבות. יום אחד צועד, הרב זולצי ברחוב, הוא רואה יהודי יושב במרפסת, אותו יהודי הכיר אותו, הוא קרא לו, אמר לו, הרב, יש לי בשבילך סיפור מיוחד. הרב זולצי נפגש איתו, הוא מספר לו את כל המעשה מחפץ חיים בפרטות. התברר שיהודי זה בכבודו ובעצמו היה השליח של החפץ חיים, ומי היה הנדיב הנסתר? לא אחר מאשר חמיב של הרב זולצי. אבל זה התפלא, החכמים לא סיפר את זה. איך הוא לא סיפר לו? הוא שאל, הוא פנה לחכמים, שאל אותו איך זה שלא סיפרת. למשמע, להפתעתו, מיד חכמים, רק שהוא שמע את הדברים, התחיל לצעוק, אני לא מוכל, אני מספר, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. כמו נתתי הרבה צדקה בחיים, אבל עם כל מיני כוונות, הייתה לי סוף סוף מצווה נקייה אחת מכל הרבה, וגם עכשיו לוקחים את זה ממני. סופו של מייס יש מהשליח שלך, וצריכה לנסה מיוחד, ועמה לפייס אותו על זה שהוא סיפר. אנחנו ממשיכים פה עם מאמר של הגאון רב אושר דרוק שליטה. נקודה למחשבה, האם אתם יודעים כמה דפיקות לב יש ביום? מוריד מהאדם לא יודעים, אבל יש בכל יום 115 אלף דפיקות. נו, כמה בחודש? 3 מיליון, 3 מיליון, 450 אלף. בשנה, 41 מיליון ו-400 אלף. חז"ל אומרים, כל הנשום אותה ללקור, על כל נשים ונשימו. כמה זמן ניקח לנו לומר עשרות מיליוני פעמים תודה? וזה רק על שנה. אנחנו הרי לא בני שנה. בכלל מהבני הבית, נסו לעשות חשבון. כמה אתם במשפחה בלי הנער התפקיד את מספר בני הבית? האם בכלל ידע איפה לשים את הפסיק במחשבון? כמה פעמים חשבתם בכלל כמה שווה לב? ארצות הברית משתילים לב בעלות של מיליון דולר. הוא ניסה לברר כמה שווה לב אורגינלי, אבל הוא לא הקליח, כי אין לזה מחיר. מיליון דולר זה ודאי שווה. כמה שווים הריאות? ריאות עובדות. כמה שנים הריאות עובדות? זה מכונה שווה את יום, אף פעם לא הייתה בשביתה, פילי תלויים. ספר שדיבר פעם אדם שהייתה לו זה בעיה קטנה בריאות, רק לראות אותו עולה שלוש מדרגות, זה היה ספר שלם של מוסר, ואנחנו עולים ויורדים בלי שום בעיה, הריאות עובדות מצוין. איך הכליות, שמענו על דיאליזה שמירה, רק די הלכת פעם לראות איך נראים אנשים שמתחברים לזה, אומר הרב דרוק. השריות שלנו יהיה כבר אחרת לגמרי. איך המאיים, הכל בסדר, מה עם הכבד, כי סמרה, לבלב. מה הרב דרוק, אני לא ממש רופא, שיודע למה איך כל דבר עובד. אבל אני יודע שזה פילי פלויים, תראו לי עוד מכונה אחת בעולם, משוכללת וחדישה ככל שתהיה, שתהיה מסוגלת לעבוד 24 שעות מימה במשך שנים ארוכות בלי להתקלקל. הוא מספר שהוא שמע איזה רב צדיק שתראה פעם את ברכת השאריות שם. תארו לכם שהפרופסור הגדול ביותר בעולם עושה ניתוח מסובך ממש, אבל בחינם, בלי אשפוז, בלי הרדמה, בלי כאבים, בלי החלמה, האם יכול להיות כזה דבר? שום פרט מהפרטים האלה לא יכול להיות. העובדה שפרופסורים גדולים אם לעשות הכי טוב זה לקחת כסף, והרבה, ועוד לפני שפוגשים אותך, צריך לסדר במזכויות הפרוצדורה הכספית. לא הרדמה ולא כאבים, זה הריסטיר מנהובי, מישהו מכן לעבור טיפול שיניים בלי הרדמה? לא ניתוח, רק טיפול שיניים, הכאבים נוראים, בלתי מזבלים. והנה הפרופסור הגדול ביותר בעולם, בירי כל האילומים, דבור שמוי ליד הנצח לצוחים, עושה לנו ניתוח כמה פעמים שצריך ביום. בלי אשפוז ביום, בלי אשפוז, בלי הרדמה, בלי כאבים, בלי החלמה, וגם בלי תשלום. מה צריך לומר? רק תודה רבה. תודה רבה צריך לומר. רבי ירוחם אמיר, דרך יצא לי לברוכם, אמר פעם הבחורים, כאילו הבחור היה יודע מה קורה בגוף שלו, מאז שהוא אוכל עד שהאפל מתפרק לכלי אדם, כל חלק מגיע למקום. הפסולת נפרדת לי נפגוף. עד שיש שלוח מברק הביתה, אבא, אמא, כל עבר בשלום. כמו אחי ניתוח רציני. ואדם לא מצא אחד מודים בנוסח התפילה עניין מסוים, יש להודות לו עליו במילים שלו. בהלכות ברוכס כותב הרבם, כללו של דבר, לעולם יצעק אדם על העתיד לבוא, ויבקש רחמים, ויתן לו דיין מה שעבר, ויודה וישבח כפי כוחו. וכל המרבה להודות את השם ולשבחו תמיד, הרי זה משובח. נמצא לנו פינה, אומר הרב דרוק, נסגור את הדלת, נגיד לבונית של עולם, של כוח, אני ממש מודה לך, נתת לי ידיים. הספרים כתוב שישנה רק שלא תקנו עליהם ברכה, כמרת הרחיצה. אבל למה לא לעשות בעולם הזה בלי ברכה? אפשר לקחת משקה? עדיף משקה מתוק, לא מים, כי כשלא צמין זה חשש בו יכול לבטול. לברך שעה כואב ולכוון גם על הנעת הרחיצה. אפשר לכוון באותה הזדמנות גם על הברז, המקלחת, המים החמים, הזרם הנוח, פילי פלויים. אפשר לברך גם כשומעים מוזיקה. לפני חפלה לקחת משקה. לברך שעה כואב לכוון על המוזיקה. יש אנשים שכל חייהם התהפכו כתוצאה מאמירת תודה על כל הפרטים האלה. הוא מספר שאמר את הדברים האלה בתלמותו מוסתם בירושלים, אחרי חצי שנה פוגש אותי המנהל ואומר לי, מה אני אגיד לך? נהייתי בן אדם אחר בעקבות הדרושה שלך. התחלה אשתי חשבה שמשהו איתי לא בסדר. נעמדתי לעד כל מדי הספרים והתחלתי להודות בנותח של אשות מוסר ושעבידו. יאי צריך בואי יסבור, שמה, אני לא צריך לשבח ולדוע למדף העליון. הרי בספרים המונחים באלגן על הרפואה הייתי מתעצבן כל המחדש. כשאשתי ראתה שאני עושה את זה על כל דבר, גם היא למדה ממני התחילה להודות. ממש נהיינו זוג בעלי תשובה בעניין של המידוי. הוא ממשיך ומספר שבליל שבת אחד חזרתי הביתה לדוכדך. בבית הכנסת שלנו פרצה מחלוקת בעניין מסוים. אמרתי משהו שלא הייתי רוצה לומר. אם לא די בכך, הוא אומר, גילינו אותה קטנה, בת שנה וחצי, נרוחה בחריל, מכף רגל ועד ראש. בדרך כלל הוא אומר, הייתי מתפרד בכזה מצב, אבל בעקבות החיים החדשים שלי, אתה יודע מה עשיתי? הרמתי את הילדה גבוה, ואמרתי, יוי צרו, בואי ריזבור, שמחה. אני אתן לך שבח והידוע שנתת לי את היצורה הזאת, שמסתובבת פה בבית, בבית בריאה ושלמה, בכל עבריה, בכל גדיה, ואנשים היו מוכנים לקבל ילדה בריאה בת שנה וחצי, עם חריל על בגדי השבת שלה. ספר לי אדם שהחבר שלו עברי ממש בניסי ניסים. עברי ממש בניסי ניסים היא מחלה קשה, אבל נשאר לו נזק אחד. נשאר לו נזק אחד שהוא איבד את חוש הטעם, בכל דבר הוא טועם טעם של אפר. בברכת המזון אנחנו מודים על עצם ההזנה. אבל לכאן אומרים תודה מיוחדת על הטעם של המזון. אז יש יודע על הצבע, והאם יש יודע על הצבע של האוכל? תארו לכם שכל האוכל לשולחן היה בצבע שחור. מלפון שחור, הגבינייה שחורה, דג שחור, חלה שחורה, והכל באותה צורה. קדוש ברוך הוא ברא עולם מלא צבעים, מלא צורות. איפה אנחנו מודים לו על זה? אז זו המסוים הם כולוי בטוב רואי בחן בחן צורה אחרים. איזה חן, איזה יופי. רק נתבונן קצת, נגלה שאין מספיק כולל הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אתם סגולים לפרנסה? סגולה אמיתית מהרישיים, אם לא הדבר מפוקפק. תגידו תודה לקדוש ברוך הוא. תוכל ברכת המוזן בכוונה. באמת לא מספיק לומר רק תנוסח הברכה שנקבע. חייבתי לומר הודעה אישית, ניצור זמן, להיכנס לחדר לעמוד, להודות לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שלו. להודות על העיניים, על השיניים, לא חסר על מה להודות, רק מתחיל. ונראה שאנחנו לא גומרים. ואנחנו ממשיכים עם כל העם, סיפור שלפנינו. נראה ממש בשבועות האחרונים נכתב די בעלי המייסי שביקשו לפרסם אותו כדי לזכות הרבים. הם מספרים שיום שישי ערב פרשס בוי, רגוע, אין קניות לנרצות, אין בשולים ושטיפות, מתרחים אצל ההורים. השמש לא נזיתה מערבה, ביקום המחוגים מוכר שהשבת מתקרבת, המזוודה קטנה ביד, העגלה עם התינוק התחמוד בן חודש וחצי, בידיים של האישה, תעודות אחרונות לפני שעושים הבית, כיבוי אורות, נעילה דלת, שיקה למזוזה עבר, עצים לתחנה, מנסים לתפוס מקום באוטובוס האחרון. ביום שלישי הוא מספר, סליחה, בליל שבת כולם חוזרים מהתפילה, מתארגנים להגיד שלום עליכם. אשתי באותו לוחשת לי שהיא חשה בדפיקות לב מועצות, היא מספרת שכבר בשעות הצהריים היא מרגישה שהקצב לא סדיר, עכשיו היא מבקשת, הפחד גודל, היא מבקשת לקפוץ למאוחדת לבדיקה. עשינו בדיקה שהעלתה שהדופק עומד על 120, גבוה מהנורמה, אבל כיוון שהאק"ג התקין, אז הומלץ על ביקור אצל קרדיולוג בקופת חולים. יום שלישי אחרי הביקור הרופא ממליץ ללכת לחדר מיון, הדופק מהר לא עקבי, כדי לעבור בדיקה יסודית. הגענו לשערי צדק, במיון ניסו לתת כל מיני תרופות, הדופק השתולל, בסיור הגיע ל-180 השם רחם, ניסו מכות חשמל לאפס את הקצב, לא עוזר. בעין ברירה אומר, מעלים את אשתו לטיפול נמרץ, לשגחה צמודה. הרופאים הגדירו את זה כתופעה נדירה, ניסו להעלות את הבעיה, עשו אקולב, MRI, CT. בסוף החליטו לעשות, אני לא יודע אם אני אומר נכון את המילה הזאת, אבלציה. זאת אומרת, צריבה של תאים ברקמות הלב, נותנים זרם חשמלי ללב ומשבשים את קשרית הגת שהוא קוצב הלב הטבעי. אם אני טעיתי פה במונחים, תבינו אותי, אין לי שום תואר, לא ברפואה ולא במשהו שקרוב לזה. ככה עד יום שישי. ביום שישי הבוקר מתקשר הסבא, יהודי מבוגר, תלמיד חכם, שמשמש בקודש באחד הישיבות ושאל אותי, תגיד לי, את המזוזות כבר בדקתם? אמרתי, לא חשבתי על זה, אני שוכר את הדירה מיהודי חרדי. בעבר גרו בדירה כבורכים בני תורה, אני צריך לחשוש. אבל במצב כזה, לא, מה לא עושים? קבעתי לדירה, אני מוציא את בזהירות המזוזות, שתי הבתי המזוזות שביחידת דיור. בהתחיל אורחים, אני פותח לעבור לפחות מלמעלה, לראות אולי היה לבוב חום מחוק בחלקו, או מילה אחרת שתשפוך אור על אותה תופעה נדירה. את התמתי רבותיי, שני הבתים היו ריקים, לא זאת שבטח הבית, לא זאת שבטח חדר השינה. המורת אוחזת אותי, שנתה אנחנו גרים בדירה בלי מזוזות, בלי טולציה, בלי שמירה. מאות פעמים נשקנו בתי פלסטיק ריקים. שעה לפני שבת נקבעו שתי המזוזות מודעות על פתחי הבית, לראשונה זכיתי לברך, לקבע מזוזה, היד רועדת, העיניים דומות, רגע של שלווה הופף אותי. אין שבת אחרי חצור, אחרי חצות, המוניטור כבר מתחיל להראות מספרים דו ספרתיים שהיו כאלה בעבר. הם לא התמידו, הקצב של הלב שם לסורו, אבל מאותו ליל שבת, קצב הלב נשאר בקביעות וקצב דו ספרתי. כך לפי השבת שאנחנו מעודדים מהשינוי הגדול של התרופות התחילו להשפיע. במוצאי שבת, הוא אומר, העבירו את אשתו למחלקה, מוחד בבוקר יום ראשון בשעה 9, התחיל הקנטור, קנטור שיכול לקחת כ-8 שעות. אחרי 3 שעות, הרופא מודיע שהטיפול יסתיים בהצלחה. וחזרנו למחורת, הביתה בבריאות ובשלמות. אשתי מספרת את זה לחברה שלה, שבעלה, חבר שלי מהישיבה, אחרי שעה הוא מתקשר, הוא אומר, תשמע, עברנו גם אנחנו לאחרונה שני אירועים רפואיים לא נעימים, גם אני וגם אשתי, אחרי שאשתי שמעת הסיפור שלך, אמרה, בוא נבדוק את המזוזה, בדקנו, מזדעזענו, בחדר שינה היה בתמוזה ריק. הוא אומר, רבותיי, אני בא להעיר את תשומת הלב של שוכרי הדירות שיוצאים מתוך נקודת הנחה שהמזוזות קשרות. כדאי לטרוח, לבדוק אם המזוזה קיימת, כמובן היא מקשרה. האם מישהו היה מלא בדעתו, שיהיו בתי מזוזות קבועים על השקוף ריקות מתוכן, ובהזדמנות הזאת, רוצים להודות לבואי אוהלום, קבל עם ועידה על החסדים הגדולים שהשם עשה איתנו. עטוי כולכו ללוחמכו, והמרח יגידו לסיום וחזיד דרךו, ואוי לו, קיבינו לך. אנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. יש פה מאמר לדמותו, מתוך מאמר לדמותו של הרב אז, במבשר תורני. ספר פה על הרב אדלשטיין, רבי ינקי ואדלשטיין, שבכל יום השלישי היה מקדיש שעות ארוכות לקבלת קהל, שצבו המונים על דלתות ביתו באותם שעות. היה קודש קודשים, למרות שהדלת נפתחה רק בשש בערב, אחרי שרבנו כבר היה אחרי יום גדוש בתורה והרבות עזר, עבוד את השם בקטר רבנות, דיינות, עם התיישב במאור פנים, שומע כל אחד תוך לב רחום וחנון. סיפור מדהים שמאפיין אותו יותר מכל, מסיפור אחד המחדים, הרבה שנים קבלת הקהל העיקרית יותר מוצא שבת, מקרוב ל-10 שנים, שרבנו עלה על כיסא גבוה להוריד מהארון למעלה יין להבדלה, רק שהוא מעולם לא בקש שיעזרו לו ולא הסכים שיעזרו לו, נפל איתו מהכיסא. היה ברור שהוא נחבל ויש לו שברים, נחבל כשוד ויש לו שברים רבים בגוף. הוא שלא מסוגל לזוז מרוב כאבים, גם בקש שיעזרו להתיישב על הכיסא ולהבדיל. אחרי ההבדלה שאלתי אותם להזמין אמבולנס, אז אמר לי, מה פתאום? יש פה אנשים, מחכים לי. גם רוצה שבת חורפית. ככה הוא ישב במשך 3.5 שעות, קיבל את כל האנשים שהוזמנו, ותיאמו מראש לקבל את העצות והברכות שלו. רבן ישב כל אחד בסבלנות התארה שהייתה קיימת רק אצלו, והדריך כל אחד בכל כוחו ברחמיות אין קץ, רק שנגמרו השחלים, שאל אותי רבנו, אם יש עוד אנשים שמחכים? חניתי לו שאין, אז הוא ביקש שאני אזמין אמבולנס כמה שיותר מהר. כשהגיע אמבולנס, שאלתי אם להוריד אותו עם פצי גלגלים, כדי שאני אחכה קצת, הוא חייב לכתוב מבטח, לכתוב מכתב, אחד שהבטיח לו שהוא יעשה את זה. כך הוא ישב וכתב את המכתב במסירות נפש, באותו תנוחה אופנית שהוא היה רגיל כל ימי חייו. וכשהורדתי אותו, למאמבולנס, עד שהוא רואה את כולו, שעדתי עם קר, הוא אמר, לא קל, אבל לא קר, אבל הכאבים הם בלתי נסבלים ממש. רק כשהגענו לבית חולים, מתברר שהוא סבל משברים חמורים בגופו, וככה הוא שכב כמה חודשים לתוך חיסורים קשים ומרים עד שהוא נרפא לגמרי. בסיים הנכד ואומר שהוא התפעל כל כך לראות את זה, זהו שעות שהוא היו לו יסורים נוראים, אבל הוא בחפצו הגדול לסייע לרבי שלקשו את הטבע שלו, לא שם לב לכל הצרכים האישיים והתמסר כולו, אך ורק בעבורם, גם כשקם מיטת חוליו, ורק שהוא נקרא בהזדמנות הראשונה לסייע ליהודי שביקש מדבר חשוב שלא סבל דחוי. הרופאים לא האמינו שהוא קם מהמיטה, אבל הוא שראה שהכוחות מאפשרים לו לעשות את זה, התגבר כארי וקם מיד בשמחה. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. אחד שואל, הוא לומד בכולל, אתר סלוימר, רוצה להתרים את אח שלו למצווה הגדולה, למקביץ של 35 מיליון להצלת עולם התורה. אלא שלאחרונה, אומר, השתתפנו בקניית מתנה להורים, הידי שכל אחד מהאחים מתחייב בסכום של 85 שקל. ואני קניתי את המתנה בפועל על חשבון האשראי שלי, חלק מהאחים עדיין לא שילמו. האם מותר לי, הוא שואל, תוך כדי שאני מבקש מהם לשלם את החלק שלהם ומבקש מהם תרומה עבור המצ'ינג על חלק שלהם במתנה? מצד אחד זה נראה כי בכל ריבי שהוא מבקש להחזיר לי חוב שהם חייבים לי, ויחד עם זאת מבקש טובה, שיתרמו. מצד שני, לא הלוויתי להם, רק נתתי מתנה לאבא, וגם התרומה שאני מבקש לא בשבילי, אלא עבור הצלת עולם התורה. אז התשובה היא שכלולים בשאלה הזאת כמה יסודות בני ריבי שנוגעים לפרשת משפוטים שקראנו בשבת. תחילה יש לדעת, אומר הרב שוורץ וורד, שמי שמוציא הוצאות על פי חברו נחשב שהוא הלווה לו ויש איסור להוסיף על התשלום. לכן, כשהוא קנה מתנה לה, ונתן אותה לאבא של בציווי האחים, יוצא שהוא הלווה לאחים את הסכום שהתחייב לו. יש להם חוב גמור על פי הלכה לשלם לו את מה שהוא הוציא בעבורה. דבר נוסף, אסור למלווה לבקש מהמלווה לתת תוספת לאדם אחר. וזו ריביס מדין עורב. כיוון שהוא נתן בציווי, הרי הוא נתן על פיו, וכמובן בתז שנחשב ריביס מומן, כך הוא מביא בשם בסייסף. ולענייננו, אומר הרב שוורץ, אפילו שמדובר בבקשה של תרומה, גם אם האחים היו תורמים, גם בלי שהוא יגיד להם, אסור לו לצוות אותם לתרום, כי זה ריביס דבורם, ולכן יכול לבקש מהם תרומה, רק הוא לא מזכיר את ההלוואה, רק אם הוא לא מזכיר את ההלוואה, ורק אם לא נותנים לעבור ההלוואה, ועדיף שיתפרעו תחילת החוב, אחרי זה יתרמו, שאז יהיה מותר כדי להיות מסמוכרת, שהיא לא אסורה עליה במפרש ולא בסתם. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו דף עם בהלוכה, אנחנו עושים בסימן שין נון אי, סעיף א', מהי מחיצה תלויה, ומה ההבדל בין מחיצה שתלויה מעל גבי קרקע למחיצה שתלויה מעל גבי ים? על כך ועל עוד נושאים אני נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת, בשיעור מפי הרבנים הגאונים ולרוות נחת. הוא כדרכנו. נלמד גם אנחנו תנאי הדפיים בהלוך, חזל אמרו, מחיצה תלויה אינה מטרת. דהיינו, מחיצה של השסיופית, שבינה לבין הקרקע יש מרווח של שלושה צפחים או יותר, סולם מדרבונן, והיא לא נחשבת כמחיצה להתיר את הטלטול בתוכה בשבת, גם כשהיא עצמה בגובה 10 צפחים. מבואר בגמורה שיש חיסרון במחיצה כזאת, שהגדיים בוקים בה, כלומר במרווח של שלושה צפחים יכול גדי כדוגמה, להשתחל מבעד למחיצה, ולכן אין למחיצה הזאת חשיבות של מחיצה. ונחלקו רבותינו וביאור הדבר, לדע אחד, בקיאת הגדיים מטעם הפסול היחיד, של מחיצה תלויה. ולולי בקיאת הגדיים הייתה מחיצה קשרה. ולדע השנייה, בקיאת הגדיים היא רק אחד החסרונות של מחיצה תלויה, אבל עיקר הפסול הוא משום שמחיצה שאינה מתחילה מהקרקע, לא נחשבת למחיצה, אלא שברווח של פחות משלושה טפחים, נחשבת המחיצה כמתחילה מהקרקע בדין לובק. בהמשך לדברים האלה עוד אמרו חז"ל שמחיצה בגובה 10 טפחים שתלויה מעל מים, כגון מעל ים או נהר, נחשבת למחיצה גם כשבינה לבין המים יש מרווח של שלושה טפחים ויותר. ובלשון הגמורה, קל הוא שקלו במים. שאת הגמורה, אכן במים אין בעל חיים יבשתים שעוברים מתחת למחיצה, אבל דגים שעוברים תחתיה ולמה הם לא פוסלים אותם, ואולי אומרת הגמורה, שמעבר הדגים לא משמעותי עד כדי פסילת המחיצה, ונחלקו רבותינו בביאור הדבר. בהתאם השיטות שנזכרנו לאל, הדעה הראשונה זה כולה שהקלו במים לא להחשיב את המעבר של הדגים כבקיעת הגדיים, בגלל שאין מעבר הדגים ניכר, ומכיוון שאין המעבר הדגים פוסל את המחיצה, אין סיבה לפסל אותה. ולדעה השנייה, מעבר הדגים הוא באמת לא משמעותי בפסילת המחיצה, אבל גם ללא מעבר הדגים, הראוי לפסול לפסול אותה בגלל שעצם היא אותה תלויה. אלא שבמים כאילו חזל להכשיר את המחיצה למרות זה שיקריה. יש אומרים שבנוגע לדיני מחיצה מעל גבי ים ונער וחזרים כאילו חזל כולה נוספת, שמה? שזיז כאין מרפסת שבולד משוסוכת לאוויר שמעל המים גדו בעשרה תפחים, לפחות מעל פני המים, שהרוחב שלו ארבעה על ארבעה תפוחים, נחשב לרשוסוכת גם כשהוא לא מוקף במחיצות, ואין כל משוכר תחתיו. וגם אין חומם פתוח עליו מרשוסוכת, כי החשיבו את פני הזיז כאילו הם נמשכים למטה כאילו מחיצה. ולכן מותר להעביר אליו חפצים מרשוסי אוכל. ויש מוסיפים שלדעה הזו מותר גם להעביר חפצים מקרמלית אל הזיז, ושביחס לדין הזה לא יחשיבו כרשוסי אוכל, ולכן מותר לתלות אליו מים מהים שהוא קרמלית, ויש חולקים. ויש אומרים שאם אין לזיז מחיצה על גביו, שאם אין לזיז מחיצה על גביו או מתחתיו, באופן שמועיל באופן שמועיל לרשות סיוכיד רגילה, הוא לא נחשב לרשות סיוכיד, אלא אם כן חלון פתוח על המרשות סיוכיד. וכשאין חלון שפתוח, כשאין חלון פתוח, נחלקו אם זה נחשב למקום פתור, או כקרמלי. עד כאן בניין דפיים בהלוכה שנלמד היום. אתמול למדנו, איסור יצא דאורייסה, מרשוס היוחיד, מרשוס הורבים, ולהפך, לכן איסור עתיד זה בשטר במטווח של ארבע אמרס, הוא רק בשטח שהרבים מהלכים בו או משתמשים בו. שתי מרשוס היוחיד שבצד אחד של מרשוס הורבים, שביניהם מפריד אוויר, שתחתיו מרשוס הורבים, אסור מדאורייסה להושיט חפץ מרשות אחת לעומד ברשות האחרת, גם בגובה שמעל עשור תפוחים. העברה של חפץ מרשות הרבים מרשוס היוחיד, ולהפך, ללא עקירה והנחה, ללא הנחה, כגון שהוא תלוי בחבל באוויר רשוס הרבים, ואדם מנענע אותו ומסיד אותו לרשוס הרבים, ייתכן שאסורה מדרבו. עד כאן בעניין הזה, וכדרכנו, נפליג מהימים אחור, נזכר במה שלמדנו, לעניין יולדת, למה מותר לחלל שבת גם בימים שסמוכים ללידה? אז יולדת אחרי הלידה נחשבת כחולה שיש בו סכנה, כיוון שבשעת הלידה, כהגדרת רבותינו, איבריה מתפרקים והיא מרוסקת. ולכן משעת גמר הלידה ועד תום שבעה ימים הלידה, מותר לחלל שבת עבורה גם במלוכת דאורייתא. לצורך כל דבר שמקובל לעשות אותו לשם מופעת הילדות. היולדת, וזאת גם כשהיולדת עצמה לא אומרת שהיא זקוקה לזה. וגם כשספק בידינו אם היא יולדת הזאת זקוקה בכלל לדבר המסוים הזה, או אם הוא נחוץ לדווקא בשלה. אבל כשיש רופא במקום, צריך לשאול אותו האם אכן היולדת הזאת זקוקה לזה. ואם לדעת היא לא זקוקה, לא מחלים את השבת, אלא כשהיולדת עצמה אומרת שהיא זקוקה לזה, מפני החולשה או שידוע שלפי טבעה, הדבר הזה מסייע לרפות אותה ונחוץ לה. דף היום איתן מדוב לי, יונה שנמצאה בבהמה, מה הדין? עגל שנולד באמצע השחיטה, מה דינו? וכיצד ייתכן בהמה שרק שליש ממנה בחור? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חולין, דף סמכתת, הוא בשלוחה 2, נוכל לשמוע קשור בדף היום עם פי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה. ולקראת סיום, החפצים בחיים, הרי מי מאיתנו לא חפץ חיים, רבותיי? בואו תצטרפו נא ללימוד היומי. לימוד עמיד בספר חפץ חיים, אנחנו אוחזים באמצע החלק השני מהפתיחה האסים, שחפץ חיים מונה אילו מצוות עשה עובר, אילו מצוות עשה, עובר המספר לשנורת. לפני שנגיע לספרים שנלמדים היום, אי ויבב נזכיר בקצרה את האסים שחפץ חיים כבר מנה לספרים הקודמים שלמדנו בשישי ושבת. מי שמספר לשנורת עובר באסי של סוף חפץ אשר ראשו, השם אלוקיך עולם יריון. רבור מוספים מרחיבים בגדרי המצווה הזאת, באופנים של הקיום והתדירות של החיום. ומעניין לציין את מה שמובא שם מהחובץ חיים בחובץ השמירה, בספר חובץ השמירה, בשם אגון רבי צהל מווילנה, שגם על ידי לימוד פחות לשנור מקיים את המצווה הזאת. יש שם עוד דעות. הדבר השני, ואהב תודה אחר כמייכו, גם פה מרחיבים בבור מוספים, נזכן עידון אחד שאדם שלא מקפיד על הביזיון, לדעת אגרח קניבסקי, עדיין הוא עוברים על זה בגלל שבת לא די טוב, גם שהוא אומר, וגם שהוא אפילו שהוא משהו לא מקפיד, באמת הוא כן מקפיד. דבר שלישי זה בצדק ישפל סניתכו. דבר רביעי, אם הוא גורם לו שמאבד פרנסה, עובר על אפס שבגר יותר שבחיי אימו, וחיי אחיכו אימו. דבר חמישי זה הוכיח תוכיח, אם הוא לא מוכיח את החבר שלו על זה שמספר לשנורי, וזה רק אם הוא יודע שהוא יקבל את התוכחה שלו. ואפילו אם יש לו ספק בזה, ובבור מוסף הם מביאים דעה שבכל מקרה צריך להוכיח. דבר שישי, הוא עובר סידבוק, אם הוא עובר על העצה הזה, אם הוא נדבק בחבורה של אנשי רשע בעלי לשנורי. ובבור מוסף הם מביאים בזה חידוש מעניין ביותר, שעדיין נמצא בין אנשים בינוניים במעצים שלהם, אך יש מהם שטובים יותר, שטובים פחות. כתוב רמושה פיינשטיין באגרוסמי, שכשהוא מדבק בבינוניים, שיכול ללמוד מהם מעשים טובים, הוא מקיים את העשר, הוא בואי סידבוק. הוא הוכיח כאן מלשון הרמב״ם, שצריך להתדבק בצדקים ולהתרחק מהרשעים. משהו שהמצווה להתדבק תמיד ביותר טובים. ולהתרחק מהפחות טובים, ואין הקבלה שלו שרק בהתדבקות בצדיקים הגמורים נקיים המצווה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. אנחנו צריכים בסוף שמירת הלשון, חתימת הספר, פרק ו', אומר שעל פי רוב, בא מחלוקת בלשון הרע על ידי דבר קטן שפלוני עשה, שפלוני עשה לו, והוא לא מבטר כלל. ומילא בא לידי הקפדה המריבה, אבל אם האדם יסכים להוציא על, על המידה של מעבר על גדויסו ורבו וחמישה רוב על כל שנה, כמו על שאר המצוות, ציצי סטרו את מחבי ממילא לא יקפיד כלל. תודה לרבותיי, להחליט על סכום כסף מסוים, מדי שנה לוויתורים, לוויכוח ממוני, מוריד מהסכום הזה. וככה נוכל בקלות לוותר ולניצל מהקפדות וכסף. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שלכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות וכל טוב סלם.